משפחה ושות, עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של משפחה ושות, התוכנית המשפטית של רדיו תל אביב שעוסקת בכל מה שנוגע למשפחה, זוגיות, גירושים, יחסים וירושות. אבל יותר מכל עוסקת בחיים של האנשים. אני עורך דין אור גלאון ואני שמח שאתם מצטרפים אליי לערב חשוב ורגיש. ערב בו נעסוק בנושא שתמיד נראה שלא מדברים עליו מספיק. למרות שהוא נפוץ בהרבה יותר משפחות ממה שנדמה לנו. אלימות במשפחה שלא מתחילה באגרוף או במכה. אלימות שמתחילה בשקט, ברמז, בכפל קטן של פחד, בתחושה של אני צריכה או צריך להיזהר, בוויתור קטן ועוד ויתור, עד שמישהו מוצא את עצמו חי בתוך מערכת של שליטה, צמצום והשפעה מתמשכת על החופש שלו או שלה. אנחנו רגילים לחשוב על אלימות כתמונה מאוד ברורה, מישהו מרביץ, מישהו נפגע. אבל מניסיון שלי ב-23 שנות עבודתי כעורך דין בתחום הזה, המציאות הרבה יותר מורכבת. אלימות רגשית, אלימות כלכלית, גייז לייטינג, מניעת חופש, מניעת גישה לכסף, מניעת גישה לחברים או משפחה, דרישות סמויות שהולכות ומתרבות, ביקורת תמידית. כל אלו הן צורות של שליטה שהולכות ומתגברות ובונות דפוס שעלול גם להיות מסוכן. ובמקרים רבים זו האלימות שמתחילה את שרשרת האירועים. זו האלימות שבאה הרבה לפני שמגיעות המילים הקשות או האיומים או חלילה חלילה המגע הפיזי. זו האלימות שגורמת לאנשים, יש שיגידו בעיקר לנשים, אבל כפי שנראה היום ממש לא בהכרח, להגיד את המשפט שאנחנו שומעים שוב ושוב, אני הולך או אני הולכת על קליפות ביצים בבית. וזה הרגע שבו נדלקת נורה אדומה. לא מול צעקה ולא מול מכה, אלא אל מול הפחד. וכשיש פחד, אי אפשר להגיד הכל בסדר. ולא צריך לחכות שזה יחמיר, אפשר וצריך לזהות ולפעול ולקבל עזרה. ממש על זה נדבר היום. אז כדי להבין לעומק למה זה קורה, איך זה נוצר, מה הקשר בין אלימות להפרעות קשב, ומהי הדרך הנכונה לצאת מהמעגל הזה, הן מהפן המשפטי והן מהפן הטיפולי, הזמנו שתי אורחות שמתמחות כל אחת בתחומה בנושאים האלה. ראשונה תהיה איתנו עורך הדין מורן סמון, שמתמחה בדיני משפחה ומלווה מקרוב לא מעט מקרים שבהם אלימות לא נראית לעין, אבל ההשלכות שלה קשות ולעיתים מסוכנות, ויש לה גם גישה חדשנית על כל, בנוגע לכל הקשר בין אלימות להפרעות קשב. עם מורן ננסה להבין מאיפה נובעת התופעה הזאת, איך החוק מתייחס אליה, מהי אלימות שקטה מבחינת המערכת המשפטית, איך מתעדים, מתי פונים לייעוץ, ומה הם הכלים שהחוק והטיפול נותנים לנו כדי להגן על מי שחווה שליטה או אלימות סמויה. אחריה תצטרף אלינו דוקטור מיכל צוקר, יקירת התוכנית, מומחית בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי, יחד איתה נצלול לצד הנפשי והטיפולי. איך מזהים שאנחנו בקשר לא בריא? למה אנשים נשארים בקשרים כוחניים? מה קורה בתוך נפשו של מי שחווה שליטה רגשית או כלכלית? וכיצד ניתן להתחיל תהליך של החלמה, העצמה ובניית חיים בטוחים יותר לעצמנו ולילדים שחווים את זה מהצד? אז הערב ננסה להאיר את מה שלרוב נשאר בחושך. להבין איך נראית אלימות שלא משאירה סימנים על האור, אבל משאירה סימנים עמוקים בנפש. ובעיקר, לתת לכם המאזינים והמאזינות כלים, כלים לזהות, כלים להבין, כלים לפעול וכלים לטפל. עוד, ובואו נתחיל.
משפחה ושות.
אז אנחנו עם עורך הדין מורן סמון. אהלן מורן, מה שלומך? ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה שבאת.
תודה שאתה מערכת.
בשמחה, ואנחנו בנושא מאוד רציני, ואני מרשה לעצמי לומר גם חדשני, נושא שככה את מרצה עליו ומובילה אותו כיום, אני גם מרשה לעצמי לומר, נושא של אלימות במשפחה, בקשר לגירושין, בקשר להפרעת קשב. עכשיו, המושג זה הפרעת קשב, אני ישר חושב על, על הילדים שלנו לפעמים, בבית ספר והריטלין. מה הקשר עם הגירושין ועם האלימות? בבקשה.
הקשר הוא שהילדים האלה שנמצאים בבית הספר, ויש להם הפרעת קשב והם מובחנו, והם מקבלים את הריטלין או כל התרופות, הופכים להיות מבוגרים עם הפרעת קשב, וגם הם צריכים את הכלים. עכשיו, הקטע היותר בעייתי זה שיש מבוגרים בגילאים שלנו, גילאים מבוגרים יותר.
אל תגלי בני כמה, אנחנו
לא נגלה.
יש בגיל שלנו, כן.
בגיל שלנו והלאה, שלא מאובחנים ולא מטופלים. והם הולכים עם סלע ענק על הראש שלהם ועל הכתפיים, כי ריבוי המשימות והעומס והסטרס וחוסר התקשורת בזוגיות, הם לא מובנים להם. ובסופו של דבר, אנשים עם הפרעת קשב זה לא תירוץ. באמת שלא. זה אנשים שיש להם קצר נורולוגי במוח, זה לא אלה שמתנהגים עם קושי בקשב, כמו רובנו, אלא אנשים עם קצר נורולוגי במוח, שפשוט הופך את המוח שלהם למוח שונה, שחושב שונה ומתנהג שונה.
ואת מזהה קשר בין זה לבין אלימות בתוך התא המשפחתי?
זה לא רק אני, המחקרים מצביעים על כך. יש גם מחקרים פה בארץ, נעשו באוניברסיטת חיפה, שמצביעים על קשר ישיר בין אלימות במשפחה להפרעת קשב. וזה נובע מכך שפשוט זו מערכת של עצבים שעובדת על 200 קמ"ש כל הזמן.
אוקיי.
אז תחשוב על זה שיש חוסר הסכמה ביניהם. והם לא מצליחים לתקשר את זה לאורך זמן, ויש ביניהם פערים, ויש את הלחצים עם הילדים, ובסופו של דבר זה יכול גם להגיע להתפוצצות סי ולאלימות. עכשיו, זה לא חייב להתחיל ככה, אגב, כי חלק גדול מהמקרים גם מתחיל בשתיקה של הצפה וחוסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה.
שתיקה של ההוא או האיש שסובלים מהפרעת קשב?
כן.
אוקיי.
שהם, בגלל שכשאנחנו מדברים על אלימות במשפחה, אז יש לנו ויז'ן מאוד מאוד ברור של איך האלימות במשפחה נראית. אז דווקא מהמקום הזה, אני רוצה להציע זווית ראייה אחרת.
אוקיי.
שכשיש הפרעת קשב, וזה לא מחייב שלשני בני הזוג יש הפרעת קשב, מספיק שלאחד מהם יש.
אוקיי.
אז ההצפה לפעמים היא כל כך גדולה בראש, שזה אומר שרצים כל כך הרבה דברים בראש, שהם פשוט שותקים, כי הם לא מסוגלים להוציא את זה החוצה, והם מפחדים שאם הם יוציאו את זה החוצה, אז זה יצא תוקפני. הבעיה עם זה, שלאורך זמן, השתיקה הזו לא מחזיקה מעמד, כי זה קיצוני לצד השני, והשתיקה הזו פשוט בונה איזו עוצמה כזו של רגשות, שבסוף היא מתפוצצת ומתפרצת ומגיעה לכדי אלימות.
אגב, יש פה איזשהו עניין מגדרי לשיטתך, או שההפרעת קשב היא זהה, היא בין אם אצל הגבר, בין אם אצל האישה. אני יודע שבניגוד למה שחושבים, האלימות במשפחה היא ממש שווה בין גברים לנשים.
נכון, זה רק העצימות שהיא שונה, כי גברים נחשבים ליותר חזקים מנשים, למרות שגם פגשתי גם נשים חזקות לא פחות, אבל אלימות במשפחה, כמו עם הפרעת קשב, היא לא עניין מגדרי. היא עניין של חוסר מסוגלות, להכיל רגש ולבטא אותו במילים. ואז אתה מבטא את זה במעשים. עכשיו, אני לא מצדיקה את זה לרגע. אבל
זהו, רציתי להגיד לך, עכשיו ישמעו אותנו, וכל האלימים והאלימות יגידו, זה אני, יש לי הפרעת קשב, אני לא אשם, אני הכל בסדר, מה לעשות, הפרעת קשב, אז לפי עורך הדין מורן סמון, יש לזה ביטוי באלימות, לא אשמתי.
אני מסכימה, זה ממש לא.
אמירה צינית, כן?
אז זה ממש לא, אבל אם אני אדבר על אלימות במשפחה רק בהקשר של עבריינות, או בהקשר המגדרי, אני חוטאת למטרה. מכיוון שהמחקרים מצביעים על כמה דברים. הדבר הראשון שמצביעים עליו, שכשני שליש מהמתגרשים, אחד או שני בני הזוג עם הפרעת קשב, שזה מספרים פסיכיים בעיניי.
נכון, זה לא יומן.
נכון? אחוזי הפירוד והגירושין עומדים על 45% היום. משמעות הדבר ששני שליש מהאנשים הללו, לפחות אדם אחד בזוגיות עם הפרעת קשב.
אוקיי.
דבר נוסף שהמחקרים מצביעים, שמספיק ילד אחד במשפחה, כדי שאחד מההורים שלו יהיה עם הפרעת קשב, ברוב המקרים. אז לא צריך יותר מילד אחד שמאובחן. והדבר השלישי שאני רוצה להצביע עליו, זה שכ-58% מהאסירים בכלא עם הפרעת קשב. אז יש קשר ישיר בין הפרעת קשב, אלימות ואלימות במשפחה. ואם אנחנו לא מטפלים בבסיס, אז אנחנו רק מטפלים במגדרי או מעל פני השטח. אבל אם אנחנו רוצים להציל את המשפחות האלה, ולתת להם כלים, ולהביא אותם למצב שהם משתקמים כמו שצריך, כי יש להם גם ילדים שצריכים להמשיך איתם הלאה, אז צריך לטפל בבסיס ובבעיה העיקרית.
ואיך עושים את זה?
קודם כל, מודעות. להבין שהפרעת קשב זה לא תירוץ, זה לא משהו שנגמר בתיכון אחרי שהילדים מסיימים
זה
ללמוד.
זהו.
נכון, זה ממשיך איתנו, זה פוגע בתפקודים ניהוליים, בתכנון, ביצוע וארגון ביום-יום, בקושי, בביסות החושי והרגשי, ואם לא מודעים לזה, אז זה יכול להביא להמון התפרצויות. ושתיים, תקשורת מול מערכת המשפט בגירושין. אנשים שיש להם הפרעת קשב ופוסט-טראומה, אגב, לא צריכים להגיע להליכי גירושין בבית משפט.
זה חוכמה גדולה, צריך ל...
בשביל זה פיתחתי שיטת גישור שלמה, שקוראים לה גישור בקשב, שנועדה לתת להם כלים.
אז אנחנו מיד נדבר על הגישור בקשב הזה אחרי ההסכמה, סליחה, אחרי ההפסקה, אבל אני חוזר שנייה אחורה, מה זאת אומרת, אנשים עם הפרעת קשב לא צריכים להגיע לבית משפט? הם כועסים, הם רבים, היא מסתירה מנה, הוא מסתיר מנה, הם רצים לבית משפט לא פעם.
נכון, אז זו בדיוק הסיבה שאני יושבת כאן, כדי לנסות ולהעלות את המודעות ללמה הם לא צריכים להעלות לשם, כי כשהשופט פוגש אותם והעובדת הסוציאלית פוגשת אותם, הם לא רואים את ההצפה, הם רואים את ההתפרצות, את החוצפה, את העצבים, את הצורך להיות צדקנים וצודקים כל הזמן. אבל הם לא מבינים...
לפעמים אנחנו קוראים להם בורדרליינרים כאלה, אנשים שהם קצת...
וכמה קל לקרוא להם נרקסיסטים? נכון?
נכון.
כולם נרקסיסטים,
גייז לייטינג, זה מושגים שרצים כל הזמן.
נכון, וזה משהו שאנשים עם הפרעת קשב באמת סובלים ממנו, כי הפער בין מי שהם לבין התיוג שלהם הוא מאוד גדול, ואז הם פועלים לפי התיוג, וכשמתייגים אותך לא נכון, איך אתה פועל?
את צודקת.
מתוך סטרס.
נכון. אנחנו יוצאים, עורכת הדין מורן סמון, הפסקה קצרה, וחוזרים לדבר על שיטת גישור שפיתחת.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו עם עורכת הדין מורן סמון, בדיון ובשיח מרתק על הקשר בין גירושין, אלימות במשפחה והפרעות קשב. מורן, לפני שיצאנו להפסקה, דיברת על שיטת גישור שפיתחת בדיוק לנושא הזה. בואי תספרי לנו קצת.
אז לשיטה קוראים גישור בקשב, כי היא נותנת שלושה דברים, קשר, שקט וביטחון, שאלה שלושת הדברים שאנשים עם הפרעת קשב ופוסט-טראומה ממש צריכים בחיים שלהם, וזה בא באמצעות ההתאמה של ההליך עצמו לאנשים. בין אם זה במפגשים ובכלים הפרקטיים, ובליווי שלושה חודשים בסוף ההליך, כדי באמת לוודא שהכל מוטמע. אבל יותר חשוב מזה, זה שההדרכה ההורית שהם עוברים, היא מותאמת הפרעת קשב. כי כשאני מדברת עם מישהו שיש לו הפרעת קשב בשפה של האוכלוסייה הכללית, זה נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. אני יכולה להסביר להם כל היום איך הם צריכים להתנהג בבית, ואיזה כלים הם צריכים לתת לילדים שלהם.
מה שעושים בהדרכות הוריות ששולחים הורים. זאת אומרת, זה לא מתאים לאנשים האלה עם הפרעת הקשב, כי זה לא מותאם.
לא, ואז זה מתסכל אותם יותר, כי אני זוכרת אותי אפילו, בגירושין שלי, לפני 9 שנים, יושבת מול המדריכה ההורית יחד עם הגרוש שלי, ושנינו נורא רוצים באמת להצליח בתהליך הזה. ואנחנו יוצאים מהמפגשים האלה מתוסכלים, כי אנחנו מהנהנים עם הראש כל הפגישה, יוצאים החוצה, ואין לנו מושג מה היא רצתה מאיתנו. ולא הבנו למה, ואנחנו אנשים אינטליגנטים, או סוג של, לפחות אנחנו רוצים לחשוב את זה. אז אם אנחנו עוברים את התסכול הזה, אז מה עוברים אנשים שלא מכירים את העולם הזה? יש לי לקוח ש... אגב, שהוא היה הבסיס להבנה שלי שצריכים לעשות שינוי, לקוח שפשוט הגיש בקשה לצו הגנה, כי אשתו ניסתה לדרוס אותו. על פניו נשמע אירוע רלוונטי.
אירוע חמור, אלימות, מצדיק צו הגנה, חד משמעית.
הוא הגיע לדיון הראשון במעמד צד אחד, השופט נתן לו את צו ההגנה, אבל בדיון במעמד הצדדים, אורחות הדין שהיו לו, לא טיווחו לו את האירוע, וכשלרגע הוא פירש מבט או מילה של השופט שהיא כאילו מסכימה עם האישה, הוא פשוט התפרץ.
התפרץ על, התפרץ על בית המשפט?
כן, הוא התפרץ מתוך המצוקה ומתוך ההצפה שלו, אבל השופט לא ראה את זה. הוא ראה את ההתפרצות.
כן,
לא
חוסר הנימוס, נכון? חוסר הכבוד.
והוא ביטל את הצו. הוא פשוט ביטל את הצו. לימים החליטו להגיש נגדה כתב אישום, אז זה כבר היה, זו הייתה חצי נחמה, אבל ההשפלה, ההבנה שלא רואים אותו, גרמה לתסכול כזה גדול, שזה העריך את ההליך בעוד 2 שנים, ואז הוא הגיע אליי, כדי שאנחנו נוכל לנהל את זה בצורה עניינית יותר, פרקטית יותר, וכזו שמדברת בשפה שלו.
אז בעצם מי שנמצא בתוך חיי נישואים, ורואה את עצמו לקראת הליך גירושין, ויודע שהוא מאופרן כבעל הפרעת קשב, את אומרת...
או שיש ילד.
או שיש ילד.
במשפחה עם הפרעת קשב זה מספיק.
אז בואו נלך להבחון אנחנו, ונבין אם גם אנחנו, ואז נעשה את זה בצורה אחרת, לדוגמה, בהליך הגישור שאת מציעה.
מראש לא להגיע לבתי המשפט, ואם כבר מגיעים לבתי המשפט בלית ברירה, אז חייבים לתווך ללקוחות האלה את האירוע, את אנשי המקצוע שהם הולכים להיפגש איתם, את העובדת הסוציאלית, את המומחה הפיננסי אפילו, שיבקש מהם מלא מסמכים.
את השופט.
את השופט, את דרכי ההתקשרות, את האפוטרופסית לדין שימנו, כי רמות הקונפליקט במקרים כאלה הן מאוד גבוהות, ואז ממנים בכל מקרה אפוטרופוס לדין לילדים. האפוטרופוס לדין גם הוא מגיע עם לרוב עם התבניות שלו, כי גם הוא לא עבר הכשרה בלהבין אנשים עם הפרעת קשב. אז צריך לתווך להם את זה, כדי שהם יוכלו לעבור את זה בצורה שהיא מיטבית, ולא יביאו למצב שלא מבינים אותם, או לא רואים אותם.
עכשיו, אם את מייצגת גבר או אישה שנקטו באלימות, וזה התרשמותך, אולי כבר יש אבחון שהם סובלים מהפרעת קשב, איך אתה תבחי את זה לבית המשפט? איך תנסי להוציא אותם, לא במובן של עכשיו לפתור אותם מהאחריות, אבל איך לטפל בהם נכון? לא צו הרחקה? כי הוא או היא סובלים מהפרעת קשב, בוא נטפל בהם אחרת?
לא. אם צריך צו הרחקה, זה לא משנה אם יש לו הפרעת קשב או לא. זה לא העניין.
המסוכנות היא מסוכנות.
המסוכנות היא מסוכנות. זה הדרך טיפול במשפחה לאחר מכן, כדי לאפשר להם לקבל כלים ולהתגבר על הסיטואציה הזו ולהתקדם הלאה. כי כשאנחנו רק מתמקדים בעבריינות ובמגדר, אנחנו מתייגים את האנשים ומשאירים אותם בתוך הקוביות האלה, שהן מאוד מאוד מגבילות לפעמים. אבל אם אנחנו נסתכל טיפה בספקטרה רחבה יותר, אנחנו נוכל לתת להם כלים טובים יותר. ואז דרך זה ללמד אותם איך לנהל משברים במשפחה. כי כשהם ילמדו איך לנהל את המשברים האלה, הם יוכלו להיות הדוגמה הכי טובה לילדים שלהם.
תשלחי אותם אגב ביחד לאיזשהו הליך טיפולי, מעבר לגישור שאת מציעה, הליך טיפולי משפחתי, אצל פסיכולוג או, 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 או גורם כזה או אחר?
אז בדרך כלל כשאני מזהה, מכיוון שאני גם מאמנת ADHD, אז בדרך כלל כשאני מזהה חלק מהסימפטומים, אני לא מאבחנת, אני כן מפנה למומחים ולהדרכה הורית או תאום הורי שהם מוכוונים להפרעת קשב. כי אם אנשי המקצוע האלה לא ידברו את השפה הזו, זה לא יעזור ממש לאנשים.
מה זאת אומרת מוכוונים? כאחד שאין לו, אני חושב עד היום, לא זוהה, לא זוהתה אצלי ההפרעה הזאת, כן? וגם לא אצל בני ביתי. מה זאת אומרת, מתווכים, מדברים איתם בשפה שלהם? אני פשוט מנסה להבין את זה. אולי הראש שלנו שונה, כנראה.
זה נכון, דרך אגב. מוח של אדם עם הפרעת קשב, מראש מפרש דברים שונה. עכשיו, נכון שכל האנשים מפרשים לפי הדפוסים שלהם, רק אצל האנשים עם הפרעת קשב זה תמיד בעצימות גבוהה יותר. כשהם שמחים, הם הכי שמחים. כשהם כועסים, הם הכי כועסים. אין ויסות.
אוקיי.
ולכן, כשאתה אומר משהו ואני מפרשת אותו לא נכון, התגובה שלי תהיה הרבה יותר חדה או תוקפנית, או דרך אגב מופנמת וסגורה. תלוי איזה סוג של הפרעת קשב יש לי, ומה הדפוס תקשורת שלי. ולכן, כשמגיעים למישהו עם הפרעת קשב, ואומרים לו, אתה אלים כי אתה גבר, או את קורבן כי את אישה, אנחנו מקבעים את הסיטואציה מבלי לאפשר להם להבין למה הם נמצאים שם. ואז אנחנו ממשיכים את המעגל הזה, והוא דרך אגב לרוב גם מעגל בין דורי. ואנחנו יכולים לקטוע אותו למען הדורות הבאים. אתן לך דוגמה פרקטית.
כן.
נכון?
נכון. כן. לחצי דקה האחרונה של
שרנו. לחצי דקה האחרונה. כששופט אומר למישהו, אני רואה גם את הצד השני, והלקוח, אני אתן לך את הדוגמה של הלקוח שלי, והלקוח שלי שמע שהוא פשוט הסכים עם האישה, שזה בסדר שהיא דרסה אותו, כן, זה מה שהוא שמע, דרך אגב. זה כל מה שהוא שמע. אז התגובה שלו הייתה בהתאם.
הבנתי. עורכת הדין מורן סמון, תודה רבה, זה היה מרתק וסופר חשוב. תודה רבה,
תודה.
אנחנו נתראה בהמשך.
משפחה ושות.
חזרנו ואיתנו יקירת התוכנית, אני מרשה לעצמי לומר, דוקטור מיכל צוקר, מטפלת זוגית ומשפחתית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. אהלן מיכל, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
תודה, מעולה.
יופי, אז היום הבאתי אותך באחד הנושאים הקשים שלנו, כדי לשמר את האופטימיות, שגם בנושאים הכי קשים אצלנו, את מצליחה לייצר את האופטימיות, את הטיפוליות, את ההבנה שאפשר גם אחרת. אני רוצה להקריא לך משהו. הוצאתי את זה מאיזה מאמר, משפטי, טיפולי, שאנחנו מתעסקים הרבה כעורכי דין. אלימות לא מתחילה באגרוף, היא מתחילה הרבה קודם, היא מתחילה במתח בבית, בפחד לדבר, בהליכה על קליפות ביצים, בניהול כסף בלתי שקוף, בביקורת מתמדת, בדרישות קנועות, בניסיון מתמשך לשלוט במי שעומד מולך. איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בקשר לא בריא, או האם, מה זה קשר לא בריא, מה זה קשר כן בריא, מה אנחנו עושים? יש לי כל כך הרבה שאלות.
אלה שאלות ממש ממש חשובות. באמת, כשאומרים את המילה אלימות בתוך המשפחה או בזוגיות, אז הרבה פעמים, בדרך כלל מה שאנשים מדמיינים, זה גבר מאוד חזק, צועק, שובר צלחות, מרביץ, זה אלימות פיזית. נכון? ואיזו אישה חלשה וכנועה מולו, פגועה נורא. זה מה שכולנו מדמיינים. אבל האמת שאנחנו מכירים היום חמישה סוגים של אלימות בתוך זוגיות, שהם רוב מקרי אלימות, ורוב האלימות היא אלימות שקטה, היא לא אלימות כזאת. ולפני שנפרט את חמישה סוגים...
שאגב, מגיעה בסוף לאלימות פיזית, או שזה...
לא תמיד, לא תמיד, לפעמים זה נשאר בזה, אבל זה אלים נורא, ואנחנו לא רוצים להישאר בזוגיות כזאת באופן הזה, שיש בה אלימות, גם אם האלימות היא שקטה, זו עדיין אלימות, והנפגעים הם נפגעי אלימות, זה נורא. ולפני שנפרט את חמשת הסוגים האלה, חשוב גם שנשים לב שכשאנחנו מדמיינים אלימות בזוגיות, אנחנו מדמיינים תמיד גבר אלים, אבל המחקרים מראים שבשכיחות דומה יש אלימות גם מהצד הנשי. אנחנו לא מדמיינים את זה, וקשה לנו בכלל לראות את זה, כי אישה גם אם היא תרביץ ותצעק, הרבה פעמים אנחנו נסתכל על זה וישר נחשוב שהיא, בטח יש לה הצדקות, בטח היא בסכנה או משהו, היא מגינה על עצמה, ועל גברים אנחנו לא חושבים ככה אף פעם. וגם פשוט אין מודעות לזה, כי גברים מתביישים להתלונן, וגם אם הם יעזו להתלונן, אין להם כל כך למי לפנות. בישראל של היום, מוסדות הרווחה לא מכירים בזה, אין מעונות לגברים מוכים, אין מסגרות טיפול לגברים מוכים. אם הם יעזו לפנות לטיפול, יפנו אותם למעגלים של גברים אלימים. המצב מאוד מאוד עגום.
שליטה בכעסים.
למצב הזה, או ללמוד לנהל את הכעסים שלהם, כשהם הקורבנות. כן. אז גברים בעצם שנמצאים במעגל האלימות, אין להם מה לעשות עם זה, ואנחנו לכן לא שומעים על זה, ולא מכירים את זה, אבל בעצם זה משני הכיוונים.
נכון.
אז אמרנו שאלימות יכולה להיות אלימות שקטה, והיא בדרך כלל אלימות שקטה ולא במכות, זה הרבה 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 יותר שכיח. ומה זה אלימות שקטה? אז יש חמישה סוגים. הסוג הראשון זאת אלימות חברתית, באמת שהזכרת את זה, בידוד מהחברים שלך, שאתה לא יכול להיות בקשר עם חברים שלך. הרבה אנשים כשהם נכנסים לזוגיות, הם מוותרים על המעגלים החברתיים, לפעמים זה בהסכמה, פשוט
לפעמים זה אפילו איזשהו בטוב. תהליך טבעי של לא שומרים על כל המעגלים.
נכון, כי אנחנו לא פנויים עכשיו לזה, אנחנו משקיעים בקריירה או בילדים או בזוגיות, שאם זה בהסכמה זה נהדר, אבל הרבה פעמים זה לא בהסכמה, ואתה לא יכול לקבוע עם החברים שלך, אתה תחטוף על זה בבית, אז אפילו אם זה פעמיים בשנה, או את תחטפי על זה בבית, ואנשים ממש מבודדים חברתית בזוגיות שהיא אלימה, אז זה סוג אחד של אלימות, וזה נוראי לאורך זמן.
אגב, הבידוד הוא הדדי, גם הצד שדורש את הבידוד מבודד גם
לא,
את עצמו?
לא, מה פתאום? לא, 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 ממש ממש לא.
הוא או היא יוצאים.
זה לא, לא בהכרח, כן. כן. אלא, כן. היא יכולה לצאת עם חברות שלה, אבל אתה לא תצא עם חברים שלך, גם לא פעמיים בשנה, או להפך. הצד האלים מבודד חברתית ממש, ולפעמים זה גם מתיתוק מהמשפחה שלך, המשפחת המוצא שלך, שזה נורא, אנשים באמת, זה מקורות התמיכה שלך הרי, המעגלים החברתיים האלה.
שם באמת המון מתחים נוצרים, כשיש בידוד מהמשפחה.
נורא נורא קשה, ולא
בשנים. המשפחה לא מוותרת עליך, ואז יש מתח.
ואז יש מתח, זה נורא. אז אלימות חברתית, אנחנו קוראים לזה, זה ממש ממש כאוב וקשה, וזה לא מגיע למכות, וזה כאילו בשקט, אבל בפועל זה ממש ממש אלים. אז זה סוג אחד. סוג שני, זאת אלימות טכנולוגית, שאתה לא יכול שיהיו לך סיסמאות, הטלפון שלך צריך להיות פרוץ.
וואו, כמה אני רואה את זה במשרד שלי.
נכון?
כן.
אסור שיהיו לך, אני ידע בדיוק, אפילו מיקום, אני ידע את המיקום שלך, איפה אתה נמצא בכל רגע, שזה, תחשוב כמה זה אלים, כאילו, אני ידע את המיקום שלך.
ואם אמרת לי שאתה הולך לשם ואני רואה שאתה, וואו, רואה שאתה במקום אחר.
עצרת בסופר, אז זה ממש אלים. אז זה נורא, אז זה, אנחנו קוראים לזה אלימות טכנולוגית, זה ממש בכל האמצעים הטכנולוגיים, אתה לא יהיה לך פייסבוק בנפרד, או וואטסאפ, או משהו שהוא יכול להיות עם סיסמה, טלפון עם סיסמה, זה. הסוג השלישי של אלימות, זו אלימות מינית, שאלימות מינית גם היא קורית בשני הכיוונים, אנחנו חושבים שרק נשים יכולות לעבור אונס, אבל זה לא נכון, גם גברים יכולים לחוות אלימות מינית.
גם זה 50-50?
כן, גם זה נשים יכולות להיות אלימות, אתה חייב לי לשכב איתי בגלל שאתה נשוי לי, או את חייבת לי, זה בא משני הכיוונים, זה, אנחנו רואים את זה בשני הכיוונים, אלימות מינית זה הרי נורא, נכון? כשזה בא לא בהסכמה ולא מתוך רצון, זה חוויות של אונס שאנשים עוברים בתוך הזוגיות שלהם. אין מכות, אין צעקות, אבל הם חווים חוויות של אונס בבית שלהם. זה נורא והיום.
שוב, סליחה שאני, האקט נעשה בהסכמה, אבל ההסכמה היא לא...
זה לא הסכמה, זה הסכמה כמו במרות, אתה חייב לי את זה, או את חייבת לי את זה, אני מופעל עליך לחץ, אתה חייב לי את זה כי אתה נשוי לי, זה תחת לחץ. זה הסכמה כמו הסכמה עם הבוס, כן? זה לא באמת הסכמה. זה נורא והיום. יש אלימות שהיא אלימות כלכלית, שאתה, חשבונות הבנק שלך, אני כל הוצאה אתה צריך לדווח לי, או שאני בכלל חוסמת את הגישה שלך לחשבון הבנק שלך.
גם את זה אני רואה המון, המון.
זה נורא, וגם, או אני אפתח הלוואות על שמך, ואז אתה תהיה מחויב לי כלכלית.
כן, גם את זה.
נכון, ההלוואה היא על שמך.
כאילו את מדברת בתוך התיקים שלי, אוקיי.
נכון, מזעזע, וגם זה אנחנו רואים בשני הכיוונים, זה לא דווקא כלפי נשים. ויש אלימות שהיא אלימות נפשית, אלימות של בוז, לעג, גלגול עיניים כשאתה מדבר, לספר בארוחה משפחתית אצל ההורים, בדיוק דברים שפוגעים, מזלזלים בך, משפילים אותך, להוציא אותך קטן מול כולם.
וזה לא בדיחה, זה אמיתי, זה לא בבדיחות.
כן, לפעמים זה כאילו בבדיחות, אבל זה ממש לא בבדיחות, להשפיל אותך לפני כולם או אותך, זה אלימות שאנחנו קוראים לה אלימות נפשית, ואז הדבר הזה שאתה תיארת, הליכה על ביצים בבית, אני מרגיש שכל מילה שאני צריך להגיד, אני צריך לחשוב שלוש פעמים, אולי לא כדאי להגיד, או אני צריך לחשב מתי כדאי לי להגיד, זה מזעזע. וזאת אלימות שקטה, כל זה בלי מכות.
אז דוקטור מיכל צוקי, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולאחריה נדבר מה עושים, ואולי למה אנשים נשארים בתוך הקשר הזה, כל כך בצורה פתולוגית ממש.
ממש.
מיד חוזרים.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו ממשיכים את השיח עם דוקטור מיכל צוקר. שאלה לי, תיארת את חמשת סוגי האלימות, מה שנקרא האלימות הלא פיזית.
אלימות שקטה כאילו.
הצד הקורבני נקרא לזה, יודע, יודע שזה מה שהוא חווה, מבין את זה?
זהו, שהרבה פעמים לא, כי הרבה פעמים...
או שהוא חושב שזה, ככה זה קשר זוגי, כן. אני לא אפגוש חברים, והוא כן. יגיד לי מה, על מה להוציא ומה לא להוציא מבחינה כלכלית, ואלה
כן.
חיים.
יש המון, באמת אנחנו לא מלמדים מספיק את הילדים שלנו, איך זוגיות טובה צריכה להתנהל, כאילו רק מעודדים, את תמצאי את החצי השני שלך, ותתחתני איתו וזהו, ואז הזוגיות היא כמו הספה בבית, יש לכם אותה, אז היא נמצאת, אבל לא איך לטפח אותה.
תיאור שלא חשבתי עליו.
נכון.
יש לנו ספה ויש לנו זוגיות. גם הוא מתאים לי לכל כך הרבה תיקים.
נכון, ולא נשקיע בזה שום דבר, אני השקעה, נשקיע בקריירה, נשקיע בילדים, אבל הזוגיות פשוט יש לנו אותה, ולא מלמדים אותנו איך לעשות. אז הרבה מאוד אנשים חושבים שככה צריכה להיות זוגיות. ואגב, זה חוצה מגזרים. זה לא שייך למעמד סוציו-אקונומי מסוים, נגיד המעמד הנמוך, או המעמד הגבוה דווקא, ממש ממש לא. וגם לא לעדות מסוימות, זה כל המגזרים, וגם לא לדתיים או חילוניים. כל המגזרים בישראל, אנחנו רואים את כל מופעי האלימות האלה, גם האלימות של המכות וגם האלימות השקטה הזו שדיברנו עליה, זה נורא. אז יש המון אנשים שחושבים שכן, אני באמת חייבת לשכב איתו כי אני נשואה לו, זה חלק מהדיל, או אני חייב לשכב איתה כי אני נשוא, אלא בכלל גבר אין לו אופציה להגיד שהוא לא רוצה מיניות אף פעם, אז בטח לא לאשתו. אז כן, אנשים חושבים, או שאני באמת חייבת לדווח לו לכל מקום שאני הולך, או אני באמת בסדר לא ללכת עם חברים כי אני נשוי, כי אני נשואה, זה לא הגון שאני אלך עם חברות שלי. אנשים באמת חושבים שזה בסדר ככה.
רציתי לשאול אותך למה לאנשים כל כך קשה לצאת מהקשר הזה, אבל רגע, אני קופץ לשאלה אחרת. כשאת רואה את הזוג מולך בטיפול, ואת מזהה שזה הקשר, את תנסי לגרום להם פשוט לצאת מהקשר, לפרק אותו, או שתנסי לטפל בזה? אפשר לטפל בזה? כל כך הרבה שאלות שאלתי.
כן, אז קודם כל, זה שאלה טריקית, בגלל שהאנשים שאני פוגשת, הם כבר אותם, תחשוב על כל הזוגות שחווים דברים כאלה, איזה אחוז מתוכם באמת הולך לטיפול זוגי. כי רובם כמובן לא באים לטיפול זוגי, נכון? ואין לנו יכולת להציל את אלה שלא באים אלינו. אז אליהם, הייתי אולי ממליצה להם להיפרד, אבל זה לא מעניין מה אני אמליץ, כי הם לא באים אליי.
נכון.
אלה שכן באים אליי, זה כבר אומר משהו, נכון?
לטפל בזה.
יש שם משהו, והזוגות האלה מניסיוני, אנחנו יכולים לבחון, אנחנו יכולים לנסות לעקוף את הדבר הזה שקורה להם בבית, ולייצר תקשורת שהיא טובה וחיבור שהוא נעים, ולהחזיר בחזרה את האהבה. כי אתה יודע שאלימות לא במקרה היא מילה דומה למילה אילמות. זה הרבה פעמים נובע ממקומות, אנשים נהיים אלימים כשהם מרגישים אילמים, כשאין להם כלים מה לעשות, איך לנהל את הדבר הזה, איך אני אהיה איתך בקשר בלי להיות אלימה עליך.
השאלה אם הצד האלים שהוא מגיע אלייך, הוא בא עם נכונות בדיוק כמו הצד הקורבני. כן. הרבה פעמים האלימים אומרים, טוב, אני בא איתך או אני בא איתך,
לא,
אבל אני לא מבינה על מה אתה מדבר, אני...
מניסיוני זה הפוך, הם באים, אלה שבאים, הפלח האוכלוסייה הזה של הזוגות האלה שכן באים לטיפול זוגי, הם באמת זועקים לעזרה.
גם הצד האלים?
גם הצד האלים.
זאת אומרת, הוא מבין שהוא כזה?
כי הם לא רוצים להיות כאלה. גם אם הם לא מבינים שהם כאלה, הם מבינים שמשהו לא קשורה. והם לא רוצים באמת להיות כאלה, והם באמת אוהבים. הזוגות שבאים לטיפול זוגי הם באמת אוהבים אחד השני. ואז איך אנחנו מצליחים לעקוף את זה ולחבר באהבה, והשינויים קורים נורא מהר כשמעיזים להתחבר באהבה בחזרה. אז כמובן שאם אתם נמצאים בסכנת חיים, אל תבואו לטיפול זוגי ורוצו לקבל עזרה, לקבל טיפול בעצמכם, אבל אם אתם לא בסכנת חיים, אפשר לתקן.
מה שאותי הרבה פעמים מדהים, זה שמגיע אליי הצד הקורבני למשרד, והוא מספר סיפורים באמת מסמרי שיער. והוא או היא, ברור להם שהם רוצים לצאת מהקשר. והרבה פעמים מילה של הצד השני,
הם לא יוצאים מהקשר.
והכל נמחק. הכל...
זה מזעזע. אז תאר לך שמישהו כזה היה
מגיע... מדהים אותי כמה זה קשה לצאת מהקשר.
אז תאר לך שמישהו כזה היה מגיע לטיפול והיה מצליח לשנות. הרי אם הם תקועים בתוך הקשר הזה, ויש להם עוד 60 שנה לשרוד פה, אז אולי שווה לנסות לתקן. אבל באמת, הם לא באים לטיפול זוגי, אז אי אפשר.
אז אלה שבאים, את בהחלט אומרת, אפשר להחלים.
מאוד, מאוד אפשר, וקוראים קסמים כשבאים. זוגות שבאים. אלה שלא באים. כן, אנחנו לא יכולים לעזור להם.
אוקיי, אז עכשיו יושבים אצלך זוג בטיפול, את משדרת להם מה שיש אצלכם זה אלימות? יכול להיות שהם מגיעים בתחושה שרק לא עובד משהו, לא שאנחנו בסיטואציה של אלימה.
אם אני רואה את זה, אני אגיד את זה. אם אני רואה את זה, אני אגיד, זה ממש ממש אלים, הדבר הזה. מה שאת עושה עכשיו, ממש אלים. מה שאתה עושה עכשיו, זה ממש אלים. אתה לא יכול להמשיך לעשות את זה. כי לפעמים מדובר באנשים טובים, שיש להם סל ערכים דומה לשל כולנו, וכשהם רואים את המראה הזו מול הפנים, יש לנו כוח בעמדה שלנו כמטפלים. אז אם הם שומעים אותנו, שמים אולם את המראה הזו, שזאת אלימות הדבר הזה, אז הם יפסיקו. והרבה פעמים, הסיפור שהזוג מביא, זה הסיפור שאחד מהם הוא אלים, אבל בעצם אני מזהה אלימות מהצד השני, שהיא כאילו לא מדוברת, בגלל שהיא אלימות שקטה כזו. למשל, אלימות חברתית.
Okay.
הם לא יגידו שזה אלים, הם יספרו את הדבר הזה כאילו בדרך אגב. הם לא מספרים את זה, הם יספרו על הצעקות. למשל, שהוא צעק, זה היה מאוד אלים. אבל זה שהיא לא מרשה לו כבר 5 שנים להיפגש עם חברים שלו, את זה
או עם המשפחה שלו.
או עם המשפחה שלו, הוא ניתק קשר עם המשפחה שלו, כי היא לא מסכימה שהוא ילך לשם. את זה הם בכלל לא סיפרו כאלימות, אבל הוא צועק, וזה נורא אלים, ולכן הם הגיעו לטיפול.
אז צריך מסמן לנו עוד דקה. אני רוצה בדקה אותי אופטימיות. עכשיו המאזינים רוצים את האופטימיות של דוקטור מיכל צוקר.
לגמרי, אני יש המון המון תקווה. אם באים לטיפול, אם יש לכם ספק, אז אין ספק. אז תרוצו לטיפול בעצמכם. לכו בעצמכם קודם כל.
גם לבד?
כן, לבד, לבד, לגמרי. אם אתם חושדים שאולי יש משהו אלים בקשר שלכם, בואו לבד. גם אם הצד השני לא מסכים, בואו בעצמכם. אפשר בטיפול לנסות להתבונן ביחד עם מישהו שהוא לא מעורבב רגשית בתוך הדבר הזה. הרבה פעמים האנשים מסביבכם, החברים, המשפחה, מעורבבים רגשית, וקשה להם לייעץ לכם טוב. ואיש מקצוע יכול לעזור.
והם יודעים אותי שאמרת שלפעמים הצד הקורבן מגלים שגם אצלו יש אלימות, כי גם את זה
מקרים.
אני רואה
המון, ומחקרים מראים שזה ברוב המקרים. ברוב המקרים האלימות היא הדדית.
אבל אני יכול להסכים איתך על דבר אחד. הליכים המשפטיים, אלה שמנוהלים אצלנו, לא פותרים את הדבר הזה. הליך הטיפולי יכול לעזור.
ממש.
דוקטור מיכל צוקר, תודה רבה לך שבאת, תודה רבה על השיחה.
אהבה.
נתראה בתוכניות הבאות. טוב, אנחנו ממש בסיומה של התוכנית, והערב עסקנו באחת הסוגיות המורכבות והחשובות ביותר בתוך חיי המשפחה. אלימות שלא מתחילה באגרוף או מכה, אלא הרבה קודם. אלימות שמתחילה בשקט, בחוסר נראות, בתחושה של חנק פנימי שאף אחד מבחוץ לא רואה, אלימות שמתחילה בהפרעת קשב בכלל. הבנו שהחוק היום כבר מכיר באלימות רגשית וכלכלית כצורות של שליטה, שפוגעות בחירות ובביטחון האישי לא פחות מאלימות פיזית. למדנו שיש דרכים משפטיות לפעול גם כשהפגיעה אינה מוכחת במובן הקלאסי. תיעוד, ייעוץ, צווי הגנה, הבנת זכויות כלכליות ובעיקר הבנה שאסור לנו להתעלם מאותות עזרה וגם, חברים, שמענו היום הליך טיפולי בנושא של הפרעות קשב. ולצד המערכת המשפטית דיברנו גם על הצד הנפשי, הטיפולי, על כך שהאדם שחי בתוך קשר אלים לא תמיד מזהה את זה מיד, או בכלל, משום שהאלימות חודרת פנימה בהדרגה, מטשטשת גבולות, מכרסמת בביטחון העצמי וגורמת לאדם להאמין שאולי זה בסדר, זה זמני או זה בגללי. מה שעלה היום בבירור משיחה עם שתי האורחות שלנו, הוא שלבד קשה לצאת ממעגל של שליטה. צריך אנשים סביבך. עורך דין שמבין את הדינמיקה, מטפל שיודע לראות את התמונה הרחבה, חברים קרובים, משפחה, קולגות, מישהו שיאמר, אתה לא מגזימים, אתם לא מדמיינים, מגיע לכם טוב יותר. אז המסר המרכזי של התוכנית היום הוא פשוט, אבל בעל משמעות עצומה. אתם לא לבד, יש דרכים לצאת מזה, יש אנשי מקצוע שיכולים לעזור, משפטית, רגשית וטיפולית. אז אני רוצה להודות מעומק הלב לעורכת הדין מורן סמון ולדוקטור מיכל צוקר על השיחה החשובה והאמיצה שקיימנו כאן הערב. תודה לטכנאי שלנו יונתן כהן, תודה למפיק של התוכנית צח שמעון, שהוא היוזם מאלף והטף של הנושא היום. תודה צח. תודה לכם מאזינים, תודה שהצטרפתם אליי לעוד תוכנית של משפחה ושות, תודה על ההקשבה, על הרגישות, על האומץ לבחון את המציאות הביתית שלכם בלי פחד. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, כל יום שלישי בשעה 21:00 עם נושא נוסף מעולם דיני המשפחה והירושה. עד אז, שימרו על עצמכם, על הילדים שלכם ועל הזכות שלכם לחיות בבית שהוא מקום בטוח. ערב טוב, בשורות טובות.